הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לקוגיטו. בדרך כלל זאת ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום זה יותר רשימת ההשמעה או השירים של הישראליות הראשונה הקדומה. ושוב, עם רון זרחי, שלום רון.
שלום, שלום.
התחלנו מסע לקראת סוף המאה ה-19, ממש ערב הציונות, והגענו כבר, שנות ה-20 כיסינו, נכון?
כן.
אז אנחנו עוברים עכשיו לתחילת שנות ה-30. אני אגיד לך צליל, תגיד לי מה הצליל אומר. עלי גבעה, שם בגליל. איפה הגבעה?
וואו, זה שיר שכולנו, בכלל, השירים האלה, קשה לי לדמיין עולם שבהם אין את השירים האלה.
זאת אומרת, לא, אבל יש אותם.
אני לא זוכר את עצמי בלי השירים.
אוקיי. לילדים שלך יש את השירים האלה?
לא, ממש לא.
אז אתה יכול לדמיין עולם כזה.
כן.
אוקיי, מה זה השיר הזה?
אז מה שמעניין, זה אחד השירים, באמת, יש כמה כאלה, בזמר העברי, שבעצם המלחין הרשמי, שזה נרדי, נחום נרדי, התערב בעניין, או נכנס למעורבות בעניין, בחצי השני של השיר. בעצם, השיר התחיל משיר ערבי, שברכה צפירה, בת זוגו, שמעה.
עממי ערבי. היה לנו כן. עממי עידי, והיה לנו כן. עממי, ועכשיו זה עממי ערבי.
היא פשוט שמעה אותו, כן. היא שמעה אותו ממישהו שמנגן או שר.
בדיוק. כן.
בדיוק, ומכאן... רגע, אז זה רק החלק הראשון.
אוקיי.
אז נרדי בא, וחיבר את התוספת הזאת, שבעצם נועדה להיות מין פזמון בלי מילים, אבל מה שמעניין, בשני קולות. כל אחד זה טי-לה-לה, טי-לה-לי-לה-לי-לה-לה, והקול השני, שאמור להיות ביחד, טה-לה-לי-לה-לי-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-
כמי שיצר ניב, או כמעט שפה, שפה מוזיקלית חדשה. מה זאת השפה הזו? מה זה הניב הזה?
תראה, הוא היה מאוד מאוד מגוון. היו לו שירים לגמרי, לגמרי אירופאים, כמו שנה טובה, שנה
יותר
אחת.
יותר מאלף. בלקסיקונים שלנו יותר מאלף שירים.
כן, אבל היו שירים שבאמת הוא היה מאוד גמיש, וגם בהשפעת ברכת ספירה, כמו שהשפיע גם על אחרים, דרך אגב.
שושנה דמרי, כן, אסתר גמליאלית, כל הקולות עצמו. הגדולים כן. של אז, כן.
ופה היה מקרה שהוא ידע לתת המשך טבעי למנגינה הבסיסית בסגנון שלה.
אבל מה זה, מה זה השיחה הזאת עם הזמר הערבי? הרי דיברנו על, בעבר על כל מיני התכתבות שהשירה ארץ ישראלית די בחיתוליה אז מתכתבת. מה הרועה הערבי עושה לו?
כן, אז באמת היו...
או זה, סליחה, זה ערבי או עדות מזרח?
לא, זה יותר ערבי.
אוקיי.
עדות מזרח עוד לא כל כך הכירו את המוזיקה שלהם, אולי של התימנים קצת, אבל היו בעצם שני כיוונים. כיוון אחד היה שאדמון בעצם היה החלוץ שלו, ובאמת להתקרב למוזיקה של הערבים, שמעו את הרועים מנגנים, ואת המנגינות של השירים.
שהחליל שלהם שונה מהחליל האירופאי.
נכון, וגם השירה שונה, כן. במרווחים שונים. וזה כיוון אחד. כיוון אחר היה תיאורטי יותר, שמושפע מאברהם צבי אידלסון, שבעצם, שזה דבר קצת יותר במקצוע המוזיקה, של ניסיון ללכת למודוסים העתיקים, מתוך מחשבה שהמודוסים העתיקים של הכנסייה, משמרים את המוזיקה היהודית המקורית. אז זה שני דברים שונים.
זאת אומרת, מה שלא יהיה מסתכלים אחורה, האם נכון. המונוטוניות הגרגוריאנית, ואני לא בדיוק. יודע מה, משקפת איזה שירת לוויים?
בדיוק,
ליין אחד,
לבית המקדש. כן.
וליין שני אומר, הערבי היה כאן כל כך הרבה שנים על אדמתו, אז הנה רומנטיקה שלנו בדיוק. חזרה לתנך וכו'.
בדיוק, בדיוק, אז זה הכיוון. אז איזה שני כיוונים בעצם שנפגשים פה ושם.
ואנחנו נדבר, בעת אחרת נדבר על ברוידס שכתב את זה, אני מקווה שנגיע אליו, אבל הוא היה, הקיבוץ שלכם, גניגר זה של הנוער העובד?
כן.
הוא היה משורר הנוער העובד, נכון? הוא היה המשורר שלכם.
כן. כן. אחד מהם, כן.
כן. ואמרת שאתה רוצה כאן לשמוע את אסתר אופרים, עוד נגיע אליה יותר מאוחר, אבל למה הקול שלה מתאים ליצירה הזו?
כן, איכשהו קשה נורא להגדיר בעצם מה זה ביצוע טוב. זה אני כל פעם חושב על זה.
אבל ראתה יודע מיד.
כן, אבל, לא, אבל דווקא שמעתי, כי לא תמיד זה לטעמי, אבל במקרה הזה באמת יש לה מצד אחד פשטות, ומצד שני אחריות גם למילים, שזה לא פחות חשוב, וגם למנגינה, וטעם. טעם טוב, אתה יודע, זה אולי הדבר הכי...
תדייק את זה רגע, מה זה הדבר הנסתר הזה שקוראים אותם?
הטעם טוב זה דבר שקשה להגדיר אותו, אתה יודע, שהיידן פנה לאבא של מוצרט, על הילד הזה, הוא אמר לו, תשמע, הוא מאוד מוכשר, והוא...
יש לו פוטנציאל.
אבל הדבר הכי חשוב שיש לו, זה טעם טוב, באמת. טעם טוב זה דבר ש...
הוא בלתי מדיד.
איך אפשר להגדיר מה זה? אבל כשאתה שומע את זה, אתה יודע מה זה.
כלומר, שאם אתה תשמע, לצורך העניין, את אסתר אופרים, ובלי להשמיץ אף אחד או אחת, אני לא יודע את מי, אתה תגיד, כן, אני מרגיש את ההבדל בטעם, בניואנס, ב...
בהחלט,
כן.
בהחלט.
בוא נשמע אותה.
הקישוטים שהיא עושה, כל כך טבעיים.
זה מוואלים?
כן, אבל כל כך בטבעיות, זה כאילו, כאילו שהיא המציאה אותם עכשיו.
זה כאילו ג'ם סשן, למרות שהיא חזרה עליו כן? אלף פעמים קודם.
כן, ולמרות שהוא נכתב על ידי נרדי, היא לא המציאה כלום, אבל...
בפרטיטור הזה כתוב?
כן, כתוב.
הפעם הבאה שלנו, אנחנו הולכים כמה שנים קדימה, וזה שש שנים הבדל, דומני שאת עלי גבעה, שזה נוסטלגיה לטרומפלדור, לנפילת תל חי, כבר הרואה, הוא כבר רגוע, זה שומר עם חליל, זאת אומרת, אני לא רואה היום שומרים יוצאים עם חליל, הוא כבר כותב, השיר הבא של לוי בן אמיתי, הוא כותב אותו ב-37, אנחנו כבר בתוך המרד הערבי, שזאת האינטיפאדה הראשונה באזור שלנו. וסיפור נורא מעניין, שמי שרוצה שיכנס ויראה את ה... את ההיסטוריה, שהיה קשה אז לבוא, כן. להגר, להשתלב, לנסוע ממקום למקום, והוא כותב שיר שבוא נתחיל, לשם שינוי, בוא נתחיל ממנו, ואז...
נדבר עליו.
כן, ואז נדבר עליו, כי הצליל הוא צליל מוכר.
קידמוני הלילה וריח הזבל ניחוח הציר הלילה לעמק אני אזמרה כי אושר וחסד השיר רצה גורלי כי אשובה אליך מעצב המוות מארס השכול מכל חסדים לי ושרתי ביגע מימיך לגמוע פתחה לאכול אוספני אליך
בוא נתעסק עם שניים כאן לצורך העניין. קודם כל עם עוזי מאירי. שמע, בשירה הישראלית של היום, שאני לא אבין, אני לא מוצא אנשים עם... כמה יש לו? שתי אוקטבות לפחות פה?
יש לו קול גבוה.
אחת ושלושת ויש לו. היום כולנו נמצאים באותו שכבת סאונד, אבל מה זה?
תראה, הוא מהאנשים שקיבלו מתנה. זה לא קול שהוא פיתח אותו.
באמת, זה טבעי?
זה טבעי, לדעתי, אני כמעט בטוח. פשוט, קול נפלא, גבוה ומדויק והבעתי.
מושבניק.
נהדר.
התיישבות.
כן.
ואתה זוכר ששוחחנו, מה לכם בהתיישבות ולמוזיקה?
עם המוזיקה, כן.
אבל זה באמת, יש שם משהו שמאוד שייך.
בהחלט, בהחלט. והוא מפליא, באמת מפליא לבצע שירים, הרבה מאוד שירים קלאסיים, הוא נתן להם בעצם את הביטוי.
הכרת אותו? הכרת אותו?
מעט, מעט, פה ושם נפגשנו.
לא עבדתם.
אבל לא, לא הכר, כי הוא שר בעיקר לפני שאני הייתי בעניין הזה של זמר עברי. בכל אופן, מה שמעניין פה בשיר הזה, דבר אחד, אני צריך להודות, שאומנם מדובר על העמק,
שאתה...
אבל זה לא העמק שלי.
עמק שלי, למה לא העמק שלי?
זה לא עמק ישראל, אלא עמק הירדן.
אה, אוקיי.
לוי בן אמיתי שכב חולה בירושלים, וחזר לעמק, ומכאן נוצר השיר. אבל מה שיפתיע אותך אולי, באמת, זה המנגינה.
אני חושב שבזמנו הוא גר ברמון, שזה טענה.
אה, זה עוזי מאירי. לא, אבל אני מדבר על לוי בן אמיתי.
על לוי בן אמיתי, כן. זה לא העמק שלכם, מה פתאום?
הוא איסגניה.
על מה אתה מדבר? כן.
אז... המפתיע הוא, זה באמת אפרים בן חיים, שהיה
לייבזון.
חבר קיבוץ ענבים, קריאת ענבים. והסיפור המעניין הוא, שקשור לשיחה שלנו קודם, זה שהוא, לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה בהכשרה של תנועת החלוץ, ליד אודסה. עכשיו, מספרים עליו שהוא היה הולך ברגל, כל שבת, או יום שישי, לא יודע, לאודסה, לבית כנסת שבו היה מינקובסקי.
שזה הבית כנסת, כן, החדש.
של ברודי.
כן, של הברודים, שיוצא קהילת ברודי, בניגוד לבית כנסת היותר קלאסי, הבית כנסת יותר חדשני במוזיקות שלו, ובעוגב גם יותר כן. מאוחר, כן.
אבל גם שם לדעתי כן. היה עוגב. בכל אופן, הוא התפעל עד אם כן נשמתו מהמוזיקה שהוא שמע שם. עכשיו, לדעתי...
גם ממוזיקה של קלייזמרים הוא מאוד הושפע.
כן, אבל כן. זה בעיקר הדבר המיוחד, זה המוזיקה של בית הכנסת, מוזיקת הקודש. Mm-hmm. וזה בא לידי ביטוי, לדעתי, בשיר הזה. Mm-hmm. אתה שומע, למשל, תה-יה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה, mm-hmm. ומה שאתה קודם כל שרת...
תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה-ת קצת, אבל נשתדל לא לחפור.
זה יותר מזרח אירופאי.
ואני גם שומע כאן אצלו משהו, שאחד הדברים שלמדתי עליו, זה שהוא למד לנגן על כינור לבד. זאת אומרת, אני לא יכול על טוף עם מקל אחד לנגן לבד, ואני שומע פה את הכינור, אני שומע כאן מהלכים של מיתרים.
כן, יכול להיות.
של צלילים.
מה שמעניין, שהוא כתב המון שירים, אבל רובם היו ידועים בעיקר בקיבוץ שלו. יש שיר אחד שאנחנו בתור ילדים שרנו, בשמי מערב, מנורה של זהב, אני לא יודע אם אתה מכיר.
לא.
זה היה מקובל בקיבוצים, אבל השיר הזה הפך ללהיט מההתחלה, ונשאר כזה, ונשאר רלוונטי.
עכשיו, מכיוון כאן עשיתי לך להכיש את ההיסטוריה, השיר שהוא מגיע מקצת, מקצת יותר מאוחר, אבל היינו בעמק, והתווכחנו העמק שלנו, העמק שלהם, ואז מגיע את שכב בני, שכב במנוחה, אל נא תבכה מרה, על ידך יושבת עמך שומרת מכל רע. זה שיר ערס של כולנו, אבל בוא... תגיד עליו כמה מילים, ואז אני רוצה למשוך אותך למקומות שנוחים לי.
כן, אז קודם כל מה שבאמת מעניין, שבשירה, בזמר, יש המון צורות של חיבור בין מילים ומנגינה. בדרך כלל, יש מילים, וכותבים להם מנגינה. יש מקרים הפוכים. כאן, הייתה מנגינה, זאת אומרת, הולחן, ניגון, בעצם ניגון.
היה ניגון, תכף נדבר עליו, כן.
או שהוא הולחן, או שהוא כתב על פי משהו קיים בעבר, אבל ניגון, ואליו הותאמו מילים. וזה דבר שחוזר על עצמו, בזמר העברי לא מעט פעמים, אפילו בשירים שתכף נדבר עליהם. אז זה דבר מאוד מעניין.
קצת יותר לחפור כאן, המלודיה המקורית של חריטונוב, כלומר, מי שכתב את השיר זה עמנואל הרוסי, והמלודיה המקורית היא של חריטונוב.
כן, סוף המאה ה-19.
כן, והשיר הזה, כך מקובלני מבית הוריי, הוא היה מנגינה חבדית. ובין השאר, ואז הוא הלך לשכב, בני שכב בפתוחה, אל נא תבכה מרה, והסתובב, 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 וחזר לריטואל, לליטורגיקה של בתי הכנסת, לפחות האשכנזים, אני לא יודע.
אבל מאוחר יותר.
כן, ובערב יום כיפור, בערב יום כיפור זה, כי הנה כחומר ביד היוצר, ברצותו, נה 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 נה, ואז יש לך כאן דיאלוג, מנגינה שהתחילה בריאליה הדתית, עברה לחלוציות, החילונית, העמקית, השומר, המגן על משפחתו וכו', וחוזרת לתוך התחינה היהודית.
כן.
עכשיו, לכן זאת שיחה יותר משוכללת.
כן, בהחלט, זה משהו מיוחד. גם מה שמעניין זה באמת הריאליות של הטקסט. כאילו, הטקסט פה, הוא לא מנסה להרחיק את הילד מהסיפור, אלא להפך.
לא, הוא אומר, רגע,
ריאליה.
שנייה, רגע, אני
אפתח. הגורן בתל יוסף.
לא, היא אומרת לו יותר. ביום עבד בלילה ישמור על אבא, שם בגורן ישמור האב, הנה תגדל, תהיה גיבור, תצאו לשמירה, אז יחדיו. זאת אומרת, לא יהיה שלום, אתה תשרת כמו אבא בגולני, או בצלחנים, או אני לא יודע איפה, וכמובן, בוער את הגורן בתל יוסף, זה לידכם כבר.
הוא אמור להירדם.
כן. החטא לבכות אל תוסף, הכל בוער, תלך לישון מותק. עכשיו, רק כדי אולי להוסיף כאן עוד משהו, את השיח הזה של מוזיקה ישראלית, מוזיקה דתית, ליטורגיקה, אני רואה בהרבה מקומות, עד לפני עשור, עשור וחצי, אחד מגדולי הזמר החסידי, אברהם פריד, שיש לו, הוא טנור מדהים וחריזמטור בצורה בלתי רגילה, שר פתאום את חנן יובל, שהשמש תעבור עליי, נה 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 נה, ואז פתאום אני רואה את זה גם נכנס לבית כנסת.
הוא לקח גם את הוא נתן את תוקף, הוא אמנם זה שייך, כן. אבל מי היה רוזנבלום ולא מי...
לא, אבל שם יאיר לקח את המילים בשביל בית כן, השיטה, נכון. והחזיר לו את המנגינה.
כן.
פה שירה שהיא לגמרי
חילונית,
חנן יובלית, התיישבות אפילו, נכנסת דרכו, ויש עוד כמה וכמה כאלה, ולכן האינטראקציה הזאת בין הדתי, הליטורגי, למוזיקלי, היא מעניינת, ואני חושב, וזו תיאוריה באוויר, שהתשתית לקיומם של אנשים כמו חנן בן ארי, אוקיי? היא בדיוק על התשתיות האלה, שיש כבר דיאלוג בין הדתי לכללי, אז אפשר להיכנס גם עם טקסטים אחרים לתוך הקהלים. יש שיחה.
כן, נדמה לי שגם ניגונים נכנס לבית כנסת באיזשהם טקסטים כאלה.
נגיע אליו, של פניה.
כן.
ובצד השני, אתה רואה משהו שיוצא לגמרי מבית הכנסת, ואין כמעט ישראלי שלא מכיר את זה. נה 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 נה.
שבת.
אדון הסליחות. מתפילות הימי, החודש של אלול והימים הנוראים. זאת אומרת, האינטראקציה קיימת, אז בוא נשמע אותו לרגע, לא לרגע, נשמע את כולו. נשמע את כולו. וזה ביצוע שלא הסכמנו עליו, אבל הוא של אריק לוי, אבל הוא לא רועש. כי אריק לוי יש לו ביצועים גם רועשים, מאוד נכון, עם אינסטרומנטליים.
מרה על ידך יושבת עמך
שומרת מכל רע מיילב בחוצתה ונושבת רוח שם אחרתה
כל הקהל הוא המקהלה שלו אי אפשר לה, אתה לא יכול לעצור
חורק לו שם
סובב סובב
צוען במשמר
אבא אינו ישן ביום יבות
בלילה ישמור שם בגורן ישמור
אך אתה בני
אני רוצה לבכות, זה קווץ'.
הוא יקה, אל תשכח.
אני רציתי בדיוק לשאול אותך שני דברים. אחד על הרי שלו.
זה סיגל לעצמו, זה לא מהגרמניות.
לא, אבל כש... היום העברית השתתחה קצת, אין היי.
היא רפה.
הכל א', הכל מאמם, הכל מדהים.
אין ריש בכלל.
אין ריש, אין עין, אין חטא. כשאתה נגיד בתור מנצח, אבל גם מתווך, אז אתה לפעמים היית רוצה שיחזרו בשפה גם לדיקציה אחרת?
בוודאי, כשאנחנו עשינו תוכניות של זמר עברי, תמיד ביקשתי מי שיכול, יש כאלה שלא יכולים, כן? אבל מי שיכול, לחזור לרש, לא רש כמו של אריק לוי, שהוא רוצה את זה מוגזם, אבל נגיד כמו אריק איינשטיין. תמיד, תמיד זה קיים, אחרת זה נשמע משהו לא רלוונטי לסוג הזה של השירים. אם היינו עכשיו שרים שירים של אביב גפן, זה משהו אחר. אבל שירים כאלה, זה חשוב שהאדיקציה תהיה, בוא נגיד, קצת יותר קלאסית, יותר מוקצת.
יותר כל ישראל, יותר משה
כן,
חובב?
כן, אבל לא ממש, לא,
לא,
צריך
להגזים.
לא צריך לגלגל הרבה, אבל עצם זה שאתה עושה איזה רייש קטן,
זה... למה, מה אתה מרגיש... באוזן של הקונדוקטור, אתה עומד שם למעלה ויש 50, כמה יש במקהלה סבירה?
כן, אבל זה לא רק המקהלה, זה גם מי ששר את הסולו, אני מבקש אותו דבר, והם לא, הם לא תמיד, הם לפעמים די מופתעים מזה, אומרים, רגע, אבל אנחנו, ההפך, אנחנו מנסים שזה לא יהיה קלאסי, שזה לא יהיה שוברט, שזה, אלא, אבל אני חושב שזה לא רלוונטי לשיר ככה.
בתקופות שאני מקשיב עם האוזן המרחלת שלי, כי לפעמים אני מקשיב באוזן הסקרנית, אבל לפעמים עם האוזן המרחלת, אז כשלוקחים נגיד, שמנסים לשיר, שזמר ישראלי מנסה לשיר שיר ביידיש, למשל אפילו דודו פישר, שיש לו כמה אלבומי יידיש מאוד גדולים, אז הוא מפספס בהגייה, ואז הוא שר הכל ביידיש, ופתאום בורח לו ההגייה הספרדית, הוא בורח לו, ואז אתה מרגיש שזה נרכש ולא מולד.
נכון. טוב, אז כמובן שאם זה הופך להיות מאוד מלאכותי, אז עדיף לוותר, כן?
כן, כי אז זה צורם
במקום אחר. יש גם אנשים שלא יכולים לגלגל, ישראלים, שנולדו בלי הרייש הזה, ולא יכולים אפילו לגלגל.
זה כל כך קל.
אז זה קורה, אבל אני חושב שזה יותר רלוונטי, ובכלל, להקפיד על ההיגוי, יותר ממה שאנחנו מקפידים ביום-יום, ובשירה ממש
ממש... וכשאתה מקשיב, יש לך נכדים כבר.
כן.
כשאתם אומרים שתיים ושניים וכאלה, אתה משתגע?
זה מאוד מפריע לי.
כן, אוקיי. אז בוא לא נדבר על זה. בסדר.
אבל זה מפריע לי גם אצל זמרים.
כן, זאת השיחה בדיוק. כלומר, כמה כבוד אתה נותן למרכבה הזאת, שנקראת השפה שנושאת את התכנים שלך.
תכף נגיע לדוגמאות.
בא מנוחה ליגע ומרגוע לעמל, לילה חיוור משתרע על שדות העמק ישראל. זה שלכם.
כן, זה שלנו.
זה אלתרמן, זה 34 וזה דניאל סמפורסקי. על מי אתה רוצה לדבר? כן, על, לא. עליו או עליו?
וזה מעניין,
או על השיר?
מעניין על דניאל סמפורסקי, שהוא ממש היה עולה חדש, וקיבל הזדמנות שלא רבים מקבלים, להלחין שירים.
עוד פעם יקי, עוד פעם יקי נסבור.
עוד פעם יקי, אבל הוא עולה חדש לגמרי.
אבל מפרוסיה, בכל זאת.
הוא קיבל הזדמנות להלחין שירים ישראלים, לסרט בשם חיים חדשים, או לחיים חדשים.
אוקיי.
משנת 35 או 36 הוא יצא, ואז הוא הלחין את השירים הגדולים האלה. בא מנוחה להיגע את נלבישך סלמת בטון ומלט.
נלבישך סלמת בטון ומלט.
ושיר הכביש, כן? אכפתי שעלה הוצלח. אור ישמו מעדי וכו' וכו'. וזה באמת, הוא הצליח. אז שומעים אצלו במנגינות את הגרמניות, כן? חלק מהשירים, דרך אגב, היה להם כבר טקסטים בגרמנית.
קודם?
כן.
מה, בא מנוחה ליגע?
לא, זה לא, אבל את אלתרמן, את זה... איך מתחיל נלבישך סלמת בטון ומלט.
תכף, כן.
בקיצור, אז השיר הזה היה לו טקסט, וגם פנינו אל השמש העולה.
פנינו אל השמש, זה שלכם מהתנועה.
כן, היה לו טקסט בגרמנית קודם.
רגע. בהרים כבר השמש מלהטת, ובעמק עוד נוצץ התהל, אנו אוהבים אותך מולדת. אני שומע את המרש.
אתה שומע, אתה שומע.
בשמחה, בשיר ובעמל.
זה תנועת נוער גרמנית, אין מה לעשות, עם כל האסוציאציות.
לא, יוצאים מהעיר לכפר, והבלאו וייס. וואו, לא חשבתי שיש...
אבל הוא הגיע וקיבל את ההזדמנות הזאת, ובאמת הוא עשה כמה דברים, ובשיר העמק, למשל, הוא השתמש במודוס מסוים עם הצליל הזה. תהילה לה לי 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 לי. תהילה לה לה לי לי לי. הצליל הזה הוא איזשהו...
מחברים מוזיקה, מוזיקה, אני מושפע לא רק מתוכן השיר, כאם במיוחד מסלצולו ומקצבו. נוהג אני להגיד לתלמידיי, בראשית, ברא אלוהים את הריתמוס. גם צלצול התנועות חשוב. זה סיכום כל התורה שלך כולה. אין לשיר שירים בתרגום, כי אם בשפה המקורית. זוכר אני הרצאה של מורי בלומה בלומה, מלפני 36 שנים, שהוכיח לנו לתלמידים, שהמנגינה של שוברט למילים של גוטה, ורד בר, היא מבחינה פיסיקלית, אקוסטית, המנגינה הנכונה. אלוהים, איזה יקב בא לעמק, עם כל הברדים ועם כל ה... אבל השיר, הוא היה המנון סוחף.
ממש.
ואתה רצית כאן דווקא את אריק איינשטיין, כי...
כן, שוב פעם, אני מאוד אוהב את הגישה הפשוטה שלו לשיר. הדרך שלו באמת ל... לברוח מכל פתטיות, מכל שמלץ, להגיש את השיר בפשטות.
למרות שבמקור הוא היה, הוא אולי לא פתטי, אבל מל... נועד להלהיב.
היה להיב. לו סגנון אחר, היה לו סגנון אחר.
והוא מרדים אותך, זה הפך לשיר ארז.
לא, גם לאריק איינשטיין היה סגנון אחר בתחילת דרכו, והוא הגיע לפשטות הזאת כשהוא התחיל לשיר את שיר ארץ ישראל. וכמובן הכל, אין מה לעשות מזה.
ישראל.
ישראל, זה
נכון. שמי העיבוד? כי זה לא המקור, זה לא...
לא, זה עיבוד של ישראל. אתה רואה את ההיגוי גם, ההגיעה.
אתה שומע כל מילה.
מושלם.
כן. זה עקה גבוה
שדות עמק יזרעאל, מי ירה ומי זה שם נפל,
בין בית אלפא ונהלל. זה כואב לי הלב להודות, אבל אתם באמת המקום שממנו הכל התחיל.
זה ערש ההתיישבות.
אני חשבתי שברחביה הכל התחיל, אבל מסתבר ש...
כן, זה דומה.
מי היה חידון, אוקיי? אתה ממלא את ה-20 שאלות של הארץ?
אני מנסה, בדרך כלל לא יודע כלום.
לא, אני באזור 8, אני בסדר. מי היה הטרובדור של הזמר העברי?
אני לא יודע.
מרדכי זעירה.
מרדכי זעירה היה נפלא.
תדבר עליו קצת.
הוא היה נפלא. תראה, מרדכי זעירה הוא אולי המלחין הכי מפתיע במנגינות שלו. זאת אומרת, המנגינות שלו מצד אחד הן מאוד מתיישבות עם התרבות שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו זר, אלא מאוד
שייך. ארץ ישראלי זה התרבות שלנו?
התרבות הארץ ישראלי, ואפילו הייתי אומר האשכנזי במידה מסוימת.
של הימים ההם שהייתה כן, תרבות הרוב.
כן, אבל מצד שני, הוא תמיד מפתיע. יש לו בלחנים שלו כמעט בכולה משהו מפתיע, ותכף נגיע
למשל,
אולי...
למשל, לא, תן לי דוגמה לפני שנגיע.
תראה, למשל בלילה לילה, אם זה השיר.
כן, כן.
אז איך מציירים חושך? בצלילים.
וואו, רגע, רגע.
הרי בבית הראשון יש לילה, לילה, כוכב מזמר, נומי, נומי, קבי את הנר.
נכון.
איך מציירים את החושך הזה?
איך מציירים חושך במוזיקה?
עכשיו הוא עשה משהו מאוד קטן, ניואנס קטן, שלצערנו הרב, הזמרים לא שמים לב אליו. טוב. לילה, לילה, קבי את הנר. נומי, נומי, נומי.
הוא יורד עד הכי למטה?
מרווח קטן, לא, אבל המרווח הקטן, שהוא מפתיע, זה לא נומי, נומי, שכולם שרים, אלא תילם פעם פעם.
הוא נשאר למטה עוד קליק אחד.
מרווח מפתיע, כן. מרווח מפתיע, שלדעתי הוא מאוד חשוב. אז אומרים, לא שמים לב לזה, ושרים מה שאתה יודע, מה שהאוזן מושכת.
לא, זה גם דיברנו, אני אשאל אותך למה, אבל לפעמים גם הזמרים הולכים למקום, כי המנגינה והמילים לא התחברו עד הסוף.
כן, מתקנים.
אז אני צריך להגיע לאיזה פינה לגשר לי אותה, אוקיי?
נכון, אבל במקרה הזה זה חבל שלא שמים לב למה שהוא בדיוק כתב. דבר אחר שמעניין, זה באמת הסיפור פה של אלתרמן, שלכאורה נראה לקוח מעולם האגדות, האגדות איריות ובלדות איריות ואנגליות, לכאורה מה זה שייך אלינו? אז זה דרך של משורר גדול, מצד אחד להרחיק, אבל מצד שני, בעצם אם נזכור שמדובר על מלחמת השחרור, אז מה שמתואר שם הוא לא לגמרי מנותק מהמציאות.
שזה בעצם בלדת אבל... כן, סוג של פרידה, עם כמו כל מיני שירי פרידה כאלה.
כן, זה מבטא איזשהו מצב של פחדים, ולא במקרה זה קורה בלילה, ואחד נפל, ואחד...
השיר נגיד הוא יש 3-4 דקות. היום כשהאתרי מוזיקה, הספוטיפיי והאפל מיוזיק, הם מודדים אותך לפי ההישארות על השיר, כלומר, אתה מקבל תמלוג לפי כמה זמן אתה נשאר על השיר, ולכן אין הקדמות כמעט. השיר מתחיל, ואת ההקדמות שוברים לאמצע ולסוף. פה מדובר על קומפוזיציה אחרת לגמרי, לוקח זמן להכניס אותך לשיר, נכון? תדבר רגע על ההקדמה הזאת לתוך המוזיקה.
זה מאוד חשוב, ההקדמה... זה לא רק בשביל לתת לזמר את הטון, כן, זה גם חשוב.
במקום המפתח לה,
במקום הפעם. כן, במקום לקחת, כן, בדיוק.
כן.
אבל גם אם עושים אותה כמו שצריך, אם זה צנטרן או גיטרה או מאבד, אם רוצה את זה כמו שצריך, אז ההקדמה הזאת כבר מכניסה לאווירה. אתה כבר, כשאתה מתחיל לשיר, כבר יש לך, בעצם כאילו מרימים לך להנחתה, אתה כבר בתוך האווירה. זה מאוד חשוב לעשות.
אווירה בשביל הקהל או בשבילי המבצע?
זה גם לקהל, אבל גם למבצע. הוא, זה מכניס אותו לעניין, זה גם מכניס אותו לקצב, זה מכניס אותו...
וכשאתה שר רק ווקלי,
אז
איך אתה נכנס? כלומר, מה מייצר את זה?
אז תראה, באמת במוזיקה הקפלה, מה שבדרך כלל...
ללא כל הכלים וללא הליוויים, אתה.
נגיד מוזיקה... זה בדרך כלל לא קורה בשירה כזאת, אבל נגיד במוזיקה הקפלה שנכתבה... במאה ה-15-16, אז היו טכניקות מקובלות איך להתחיל מוזיקה, היא בדרך כלל לא התחילה ישר בתנועה. היה לאט לאט, בצלילים ארוכים, ועד לאט לאט מתפתח.
זאת אומרת שאני עכשיו, הלילה לילה שלי מהביניים, ואין לי את ה... לא יודע, את העוד, את הבנדולין, לא יודע איזה כלי היה אז, או את הכלי מיתר כלשהו, אז אני עושה לעצמי בם בם בם, או אני נותן לעצמי שלוש ספיקות, או...
כן, לא, אבל זה מתחיל קודם כל בצליל ארוך, ועד לאט לאט...
של הזמר, של...
יש מה שנקרא חוקי פלסטרינה, שזה היה האיש שעל פיו...
אוקיי, שאיך זה עובד. קבעו את החוקים
במאה ה-16, מוזיקאי אולי הכי חשוב באיטליה. אז החוקים האלה אומרים שאתה לא מתחיל ישר בתנועה. היה לנו מורה שאמר, שתרגלנו איך לכתוב בסגנון פלסטרינה, אז הוא אמר, שאתה נכנס הביתה, אתה לא ישר מתחיל לדבר, הוא היה אירופאי כזה.
היה מנומס.
אתה נכנס, אתה מוריד את המגבה, תולה אותה, מוריד אותה, זה, לאט לאט אומר שלום, אתה לא ישר מתחיל, כן, אתה...
אז תלכתי לפלסטרינה.
פלסטרינה.
אני עכשיו רוצה לשיר את לילה לילה, ללא שום דבר. איך? אני יודע, אתה תגיד לי, אז אני אגיד לך, לילה, לילה.
כן, לא, אפשר, אפשר.
אבל איך לפי החוקים אני נכנס לזה?
לא, המוזיקה היא בכלל לא הייתה דומה לזה, כן? אבל שם היית מתחיל בצליל ארוך. ואז אחר כך, לילה, לילה, זאת אומרת, הצלילים הקצרים היו באים בהמשך. ובצורה כזאת, אתה היית איכשהו נכנס לריתמוס ולקצב.
לילה, לילה, הרוח עוברת. לילה, לילה, הומה הצמרת. לילה, לילה, כוכב מזמר. נומי, נומי, קבי את הנר. נומי, נומי, קבי את הנר. לילה, לילה, נומי, נומי, קבי את הנר. לילה, לילה, עצמי את עיניי. לילה, לילה, בדרך אלייך. לילה, לילה, רחבו חמושי. נומי, נומי, שלושה פרשים. נומי, נומי, שלושה פרשים. לילה, לילה,
גם אצלו כאן, באחד השירים שכשאני מקשיב לו בסאונדים גדולים, אני שומע את הסלסולים. לילה.
גלישות כאלה.
קווץ'י, בחזנות, אצל הבעלי תפילה זה הקווץ'.
כן.
שבדרך כלל הוא לא, בדרך כלל הוא מאוד אחיד בטון שלו.
אבל פה זה מתבקש איכשהו.
כן, יש גלים...
בגלל הקפיצה הזאת, על אותה עברה, שיש לך קפיצה כזאת.
אז אני כל השנים חשבתי שהוא רוכב על הסוס, והסוס עושה לו, מקפיץ לו את הבטן.
כן, נכון, יש בזה משהו, כי זה בשיר, זה רכיבה על סוס.
כן, בשלושה סוסים. אנחנו ב-38, יעקב אורלנד. הוא כתב כמה מהיציקות הגדולות, את סרימון ואת הדברים שעד היום הם באמת נכסי צאן ברזל. ולצידו את הטרובדור, את מרדכי זעירה. תגיד משהו על זעירה.
זהו, אז החיבור פה הוא מאוד מעניין.
החיבור דווקא.
החיבור ביניהם, שהוא היה מאוד מאוד עשיר, הרבה שירים. מה שאני עכשיו אספר, למדתי מאליהו הכהן, שיצא לי לעבוד איתו הרבה, מסתבר שהשיר לפי לפי האגדה, הם ישבו בלילה בבית קפה, חיברו את השיר, וזהו.
זה לא היה על שני שושנים ואלכסנדר
פן? גם על זה, אוקיי. זה. אבל הסיפור טוב, פה כן. הוא מעניין, כי בעצם השיר הוזמן על ידי תיאטרון קטן סאטירי שהיה בתל אביב בשם כל הרוחות.
כל
מי הרוחות. מי נתן את השם? שלונסקי, וזה כמובן היה בדיחה, כי אומרים, לאן הולכים הערב? הולכים לכל הרוחות.
לכל הרוחות, כן.
אז okay. הזמינו לכתוב איזשהם סצנות תיאטרליות. בעצם הזמינו לכתוב רומנסות. אז אורלנד הביא רומנסה. עכשיו, מה הרומנסה הייתה? הבתים שאנחנו מכירים, שזה אישה ששרה בגוף ראשון על סיפור אהבה, והלך ללא שוב וכו' וכו'. אבל היה גם פרולוג, שני אינטרלודים ואפילוג.
עכשיו בעברית.
כלומר, קטע פתיחה.
זה הפרלוד, זה הפריאמבלה, הקדמה.
שני קטעים שהוא קרא להם רפריין, שזה כאילו פזמון, אבל זה לא פזמון.
אבל זה,
פזמון,
גוף, זה, מין... זה גוף הסיפור?
לא. גוף הסיפור זה הבתים שאנחנו כן. מכירים, אבל בנוסף להם היו שני קטעים שהם אינטרלודים, כלומר שהם כאילו עצירה רגע בעלילה. כן? ובסוף פרולוג. עכשיו, הקטעים הנוספים האלה היו משהו מהסוג של מקהלה יוונית. כלומר, הם לא היו חלק מהסיפור, אלא מתייחסים הקוויה. באופן כללי. איזו תובנה כן. על אהבה, על פרידה, על עצב, משהו כזה.
מקהלה יוונית, אנחנו החוכמה, אנחנו בדיוק. מפרשים לך בדיוק. בעצם. אנחנו הקיצוביות.
בדיוק, כן. כן. זאת אומרת, זה מין פירוש של כן. מה שאתה... עכשיו, אורלנד מאוד רצה שהוא ילחין את זה. ככה, ואז יכול להיות שזה היה באמת אישה ששרה את הבתים, ואולי איש שהיה קורא, או שהיה שר, או שהייתה מקלה שהייתה שרה, אבל זה עירה, הרגיש שזה מיותר. פשוט, ופה לא היה לאורלנד מה לעשות, אורלנד אמר לו, כן, וזה. בקיצור, הוא הלחין רק את הבתים של האישה בגוף ראשון, וזה מה שנשאר לנו מהשיר. מה שמעניין זה שאורלנד לא ויתר,
אוקיי.
ושלח את הטקסט הזה גם למישהו אחר, לאמירן, אמנואל אמירן. מצאו את זה אצל אמירן אחר כך באיזבון. אבל אמירן כנראה גם לא רצה להתחרות בהצלחה של השיר.
כי השיר כבר היה בחוץ.
השיר כבר היה ידוע, ומה הוא עכשיו יתחיל, כן. אז בקיצור, לאורלנד זה נשאר כאיזשהו דבר שהוא לא הצליח להגשים, אבל... כשנגיע לשני שושנים, אז יש סיפור הפוך, ונגיע
לזה. אז זעירה הוא גם רוסי, והוא גם מאוד יהודיסט, והוא גם, הוא מביא באמת חבילה שלמה, ובניגוד לרבים אחרים, הוא היה איש עובד. זאת אומרת, עבד בחברת חשמל, אני כבר לא זוכר לו כל מיני עבודות.
חברת חשמל,
וזה
כן.
היה התחביב, או ההכנסה הנוספת שלו.
כן.
ובזיכרון, אני לא בטוח שכולם זוכרים אותו בתור חשמלטור, אבל זוכרים את מרדכי זעירה.
ברור.
וכשחיפשנו את מי לשמוע או להשמיע כאן, אתה בחרת את זה, את זו.
כן, מירה עווד.
למה?
שוב פעם, קשה להגדיר מה זה ביצוע טוב.
אבל יש טעם טוב.
יש. Yes. הבאה, חוש את הדינמיקה.
למרות שפה היא לא באה עם קול גדול, היא באה עם קול עדין, קטן.
נכון, לא צריך.
צנוע מאוד. ניגש. ביום את עגלתך הוא היה אז בהיר וגבוה כסמר הוא נהג עגלות בשדה הרחב ואני לא כותון
יוסיפה.
כן, עשתה סיבוב.
תודה. אבל הליווי בטעם טוב.
סנטר צ'לו. עוד קאמרים.
איפה עוצרים ואיפה ממשיכים. כל מיני דקויות.
היא עושה כאן משהו מאוד מעניין, אנחנו מדברים המון בשיחה הזאת, על הדיקציה. מצד אחד, אין לה עין ואין לה חטא, היא שרה ישראלית שטוחה, אבל את ההי של השומעים, זה ההי ש... אני חושב, היום בדוברי עברית בישראל, הערבים אולי שומרים אותה טוב מכולם, את ההבדל בין האלף...
אנחנו איבדנו קצת.
לגמרי, אמרנו קודם, אצלנו הכל אלף. ואתה שומע, מהי האלף ומהי ההי ומהי העין? אתה שומע. היא עושה כאן, זה מעניין באמת, לא, כלומר, אתה הפנית את תשומת ליבן, לא הכרתי את השירה הזו שלה. מעניין.
טוב, ומה שגם יפה, זה איך היא יודעת מתי לקחת את הסיפור קדימה, ומתי לעצור רגע, עם פרח זהב, למשל, לעצור לפני, והליווי משתתק. זאת אומרת, יש פה אומנות.
כן, הם משוחחים. כן, הליווי הוא מאוד קאמרי, והשירה שלה מאוד צנועה בתוך החדר, עם קאמרה.
כן.
מעניין. הולך להיגמר המרד הגדול, הארץ עוד רגע תרגע, ואפשר להשכיב כבר את הילדים, לא עם הגורן הבוערת, אלא עם שיר ארס שלדעתי עד היום אימהות לילדים בני יומם ובני שנתם, שרים משהו שהוא פשוט נצח. לילה, לילה, עוד פעם, כמה פעמים היינו בלילה, איך מציירים לילה?
כן, אבל אווירה אחרת לגמרי.
לילה, לילה, מסתכלת הלבנה, בפרחים אשר הנצו בגינה, בציצי היקינטון, בגנינו הקטון. לילה, לילה, מסתכלת הלבנה. מה יש פה?
טוב, קודם כל מילים נהדרות, פשוטות, אבל של משוררת, אתה מרגיש את זה. והסיפור המעניין זה איך השיר נכתב. בסך הכל הם היו שכנות בתל אביב, זאת גרה לאה גולדברג ברחוב ארנון, וגבילי ברחוב בן יהודה.
רבקה גבילי, רבקה ברוידה, גבילי. שהיא המלחינה.
כן, היא המלחינה, כן. גרה ברחוב בן יהודה, 300 מטר אחת מהשנייה, ויום אחד היא הייתה צריכה שיר, המלחינה, הייתה צריכה שיר על פרחים. אז היא באה ללאה, אומרת ללאה, אני צריכה שיר על פרח.
אוקיי.
אז לאה נתנה לשיר שהיה לה, שיר על פרח, והיא מספרת, רבקה גבילי, שבדרך הביתה, 300 מטר, השיר כבר התנגן לה בראש, ולמה? כי הוא היה, המנגינה הייתה חבויה במילים של לאה, ככה היא אמרה.
זה בדיוק מה שדיברנו על סמפורסקי קודם, שעליו דיברנו, על הריתמוס הפנימי.
אני לא זוכר.
אחד מהם הזכרנו את זה, אבל אוקיי.
אבל בכל אופן, הדבר הזה ש... למצוא את הלחן שבעצם חבוי בתוך המילים עצמן,
למרות...
זה בעצם האידיאל של כל הלחנה.
אבל למרות שהלחן קדם למילים, לא. זה מה שאתה אומר, שהיא באה אליה עם לחן ואמרה לה תני לי מילים.
לא, לא, לא.
הפוך?
היא באה אליה, היא רצתה מילים כדי להלחין אותם.
אוקיי.
כן? אבל כבר בדרך זה צלצל לה בראש המנגינה, וזה דבר מאוד מעניין. והיא הסבירה את זה, היא אמרה, פשוט המילים האלה, היה לי שם לחן בפנים, ופשוט מצאתי אותו, ובאתי הביתה, רק הייתי צריכה לכתוב
ומה
אותו.
ומה אתה מבין ממשפט כזה? אתה שאתה בצד המוסיקלי יותר מאשר בצד הוורבלי. מבין, מה תראה, זה אומר?
אני מבין שזה באמת אידיאל של כל מלחין. באמת, אם מלחין מצליח להגיע למצב כזה, זה הדבר האידיאלי. באמת, לכתוב את המנגינה שבאמת, לפחות בתפיסה שלו, היא נובעת מתוך המילים. וזה לא מה שקורה לפעמים, שאני, יש לי איזה רעיונות נורא יפים, כי אני מוזיקאי נורא דגול, ואני בעצם מלביש על מילים דבר שבעצם לא מתאים להם. ופה היא הצליחה לעשות באמת משהו מופלא. יש לי גם איזה קשר אישי מסוים לזה שהיא הייתה מורה לפסנתר של אימא שלי.
בבקשה, בבקשה, אבל זה היה המקצוע שלה, כלומר בראש ובשנה הייתה מורה לפסנתר.
היא הייתה מורה לפסנתר, אבל היא גם הלחינה לא מעט שירים, אבל השיר הזה הכניס אותה לנצח.
ומה הופך את השיר הזה בניגוד למיליון שירי ערס אחרים, מה הופך אותו דווקא לכזה נצחי?
קודם כל, באמת השילוב של המילים הנפלאות עם המנגינה, שמאוד מתאימה. עכשיו, פה היא גם עשתה איזשהו מין תרגיל קטן, שהיא חשבה שהיא הקינטון, שזה בעצם צלצלה כמו שם יפני או משהו כזה.
אוקיי.
ואז היא, וזה לא נכון, הקינטון זה שם יווני או משהו.
אוקיי.
בכל אופן, אז היא נתנה למשפט הפתיחה להיות משפט פנטטוני. כלומר, פנטטוני זה נקרא שיש בסולם רק חמישה צלילים במקום שמונה.
במקום השמונה הרגילים.
במקום שבעה בעצם.
אוקטבה זה אייט.
כן, אז המרווחים המוזרים האלה...
רגע, פנטגון זה מצולה מחומש.
זה חמישה, בדיוק. פנטטוני זה חמישה צלילים באוקטבה.
חמישה צלילים במקום השמונה, כן.
ואז זה טילה לי, לה לי, לה לי. זה כאילו שאתה מנגן על השחורים של הפסנתר, כאילו משהו כזה. וזה נתן כבר איזה אפקט. אחר כך השיר כבר משלים את הצלילים החצרים, אבל הפתיחה הזאת כבר נתנה לו איזשהו אפקט מיוחד.
מההתחלה... כן.
כאילו השחורים.
שוב אסתר אופרים.
ועוד טיפונת, שומע את זה?
שיפרח היה כנתון בגננו הקטון, כך אומרת הלבנה לעננים. בגשם
ככל שאנחנו מתקדמים במשעול הזמן, אז אנחנו מתכנסים לאריק איינשטיין, לאסתר עופרים, לא, נגענו היום בכמה וכמה מהם, ואם אני, וכיוון שכולם הם בחירה שלך, להוציא משהו אחד בעתיד, באחת התוכניות הבאות שאני ביקשתי אותו, אז אני, בעצם אם אני עומד על הטעם שלך, בשירה הזו, אתה צריך אותו נקי, אתה רוצה להבין את המילים, אתה לא רוצה שהמנגינה, המוסיקה, למרות שאתה בצד המוזיקלי, תשתלט על התוכן, ואתה רוצה שההגשה תהיה הכי מדויקת שאפשר, בלי לעייף אותי.
כן, בלי לעייף, ואיזושהי פשטות, איזושהי צניעות בפני השיר. מה שלא אצל כל זמר יש, יש הרבה זמרים שאין להם את זה, הם מנסים, כאילו... להראות את הקול שלהם על השיר.
את הריאות הגדולות, את הגרון להראות, העמוק.
כן, כאילו, השיר הוא רק אמצעי בשביל, הנה אני פה, כן? והצניעות הזאת, פה בקינטון, זה היה מאוד בולט. הגשה כזאת, כל צליל מונח בעדינות שם, כן? גם בגלל שזה שיר ילדים, אבל ככה היא גם שרה. ואצל אריק איינשטיין אותו דבר. הפשטות הזאת...
ואם אתה לוקח את... היינו בשנות ה-20 וה-30, וזמרים שכולם כבר אינם איתנו, אני חושב, עוזי מאירי, אני לא יודע.
לא,
הוא שיאריך ימים ושנים, אבל אתה יכול להגיד היום, יש שיר אחד שהוא יציר ה-3-5 שנים האחרונות, שעונה לפרמטרים האלה שלך? אקטואלי.
אני לא מכיר כל כך את השירים האלה, אני מוכרח להגיד. אני לא מכיר, אני שומע פה ושם, אני לא ממש מתחבר, אז אני לא יכול להגיד לך. אתה מתכוון שירים שנכתבו?
שירים בזמננו, כן.
אני לא כל כך מכיר.
כי?
לא יודע, אני לא מקשיב לזה, אני לא... פה ושם יכול להיות שבמקרה, אתה יודע, בשביל לשמוע אתה צריך איך אתה שומע? אתה צריך לחפש.
לא, לפעמים אתה נוסע באוטו, וכמו שריפה גבילי אמרה, זה התנגן לי ב-300 מטר האלה. תפס אותי השיר הזה.
לא היה איזה משהו שתפס אותי לאחרונה, שאני יכול להגיד שממש נהניתי ממנו. אולי בגלל שהתעסקתי יותר בזה, אז אני יותר שם, לא יודע. אני לא כל כך מחובר בתחום הזה.
ומה שומעים בבית, כלומר, אחרי שאתה בא הבית, אתה מוריד את המקבט, תולה את המטריה, תולה את הז'קט.
אני שומע או מוזיקה קלאסית, או...
והילדים?
או... הילדים מחוברים הרבה יותר למוזיקה של היום. הם כבר לא בבית, אז אני לא ככה...
בסדר, אבל כן.
הם בטוח הרבה יותר מחוברים למוזיקה. לא לזאת. בוא נגיד, כל השירים האלה, אני בספק אם הם מכירים את היקינטון אולי כן. עכשיו, אתה יודע, לשיר לנכדים וזה, אז יכול להיות שם.
על זה אבא שלי היה מצטט את זיכרונותיה של סימון דה בובואר, הנוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.
בדיוק.
רון, תודה רבה.
תודה רבה לך, תענוג גדול.